שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת כי תצא. הנושא שלנו היום הוא גג העולם, נשמע קצת ככה באוויר. אנחנו נראה שזה מתוך פרשתנו, הפרשה המיוחדת שלנו, פרשת כי תצא. בואו נתחיל, מקור א', דברים כף ב', כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. אז לכאורה זה נשמע כזה, אתה יודע, הוראת בטיחות, כן, מה שנקרא, אתה עושה גג, אחי, יש גובה, אנשים עולים ליפול, תעשה מעקה. נשמע כמו איזה הוראת בטיחות כזאת, זה בוודאי גם נכון, כן? ועשית מעקה לגגיך. ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. אז כלומר, לכאורה, הוראה בטיחותית בתורה. האם זה נכון? קודם כל כן, פשט תורה, בוודאי שזה נכון. אומר רש"י, ואונקלוס תרגם, תיקה, כאין תיק, שמשמר מה שבתוכו. זה קצת שונה. אם אתה אומר גדר, אז זה משהו שמגן שאנשים לא ייפלו. אבל אם אתה אומר תיק, זה משהו ששומר את מה שבתוכו. טוב, מה יש על הגג שצריך לשמור את מה שבתוכו? אפשר להגיד עדיין, תראה, בן אדם עומד על הגג, וזה שומר את מה שבתוך הגג. כן? אבל לכאורה, למה להגיד תיק? תיק זה יותר מתייחס לפנים. תגיד, גדר, מעקה, משהו שעוצר, שלא ייפלו החוצה. המשמר מה שבתוכו, משמע שיש פה כאילו איזה מין משהו, משהו על הגג שצריך לעשות לו שמירה. עומד הגמרא בחולין קוף למדבב עמוד א', גגיך למיעוטי בתי כנסיות ובתי מדרשות. בית כנסת, בית מדרש לא צריך לעשות גג, למה? אז אפשר להגיד על דרך הפשט, תשמע, מי מטפס על הגג של בית כנסת? ואם מישהו כן יטפס? למה בית כנסת ובית מדרש לא צריך מעקה לגג? בספרי ריש כפתת אומר המדרש, גג פרט לכבש, הכבש שבבית המקדש, הכבש שהיו עולים עליו, לכאורה גם כן, זה גבוה, אפשר ליפול. לא עושים מעקה. למה לא עושים מעקה? אפשר להגיד, שמה, כהנים הם נורא זריזים, הם לא צריכים מעקה. איפה שמענו שבענייני בטיחות אתה אומר זריזים? מה קרה? זה צריך לשמור, לא? ונשמרתם לנפשותיכם. אז תעשה מעקה לכבש, כאילו לעשות מעקה לכבש, זה נשמע כאילו זה לא מתאים. למה זה לא מתאים? אם זה רק הוראה בטיחותית, ואין פה איזה עניינים רוחניים בסיפור הזה, אז למה לא לעשות מעקה לכבש שעולים למזבח? צריך להבין. אז אנחנו היום נצלול קצת לנושא הגג, שבהתחלה זה נשמע, טוב גג, נו אחי, מה? כול הגג, מה עשית ממנו? אבל ככל שנתקדם עם המקורות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, פשוט הדברים יהיו מדהימים. אז טוב, בואו תראו איתי ביחד מקור ב', יהושע פרק ב', פסוק ו', והיא, מדובר על רחב, והיא העלתם הגגה, את שני המרגלים, העלתם לגג, ותתמנם בפשטי העץ, הארוכות לה על הגג. אז והיא העלתם הגגה. אפשר להגיד, בסדר, אתה יודע, לקחה אותם לגג. התחבו בגג. אתה יודע, אבל גג זה לכאורה המקום שהכי לא היית חושב שמישהו יתחבא בו. כי גג הוא, אתה יודע, רואים אותו כולם. אתה רוצה משהו לעשות שכל העולם רואה? תעשה על הגג, כל העיר רואה אותך. מה זה והיא העלתם הגגה? בסדר, תשמע, אני יודע מה. רחב, מה אתה עושה עניין? רבותיי, אומר המדרש ברות רבה ב' ששרתה עליה רוח הקודש. עד שלא נכנסו ישראל לארץ, עוד לפני שישראל נכנסו לארץ, שרתה על רחב רוח הקודש. אני האמת היא, שלמדנו את השיעור, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, הרחבת הגבול, כן? אז אני חשבתי על רחב, שהכניסה לארץ, שבירת הגבול של הארץ, חומת יריחו, היא עם רחב, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. אבל אמרתי לעצמי, טוב, מה אתה עושה עניין? עכשיו כשאני למדתי היום את העניין הזה, אמרתי לעצמי, תשמע, היה צריך להזכיר את זה. שרתה עליה רוח הקודש על רחב, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, וכי מאיכן הייתה יודעת שחוזרים לשלושת ימים, אומרים לו, עוד שלושה ימים, תצאו, איפה אתם יודעים שהחיילים עוד שלושה ימים כבר השטח פנוי? היה לה רוח הקודש. מה תגיד, מה, רחב? מה אתה עושה עניין? 10 כהנים נביאים עמדו מרחב הזונה, ירמיה, מרחב, חלקיה, שריה, מחסיה, חנמאל, שלום, ברוך, נריה, יחזקאל, בוזי, ויש אומרים אף חולדה הנביאה. כל אלה יצאו מרחב. כלומר, זה לא אישה פשוטה, כמו שיש אנשים נוטים לחשוב, בכלל לא פשוטה. ויש גם רבי שמעון במדרש, הוא אומר שכל הביטויים שהוזכרו לגבי רחב, הוזכרו אחר כך בישראל כשהם לגנות, כשהם יוצאים, אז נגיד, אלא תם הגגה, אז העם משתחווים על הגגות, כן? משהו כזה לא זוכר עכשיו בעל פה, אבל רואים שהעניין הזה של רחב, זה לא איזה משהו צדדי, אז והיא אלא תם הגגה, ותתמנם בפשטי העץ, אנחנו יודעים שהפשטן זה לכאורה הבד שאיתו נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, ויש לנו שיעור שלם על זה, בד קודש, על הפשטן, שזה, הוא גודל אחד בקנה אחד, ובד אחד על קנה אחד, עניין של התחברות לנקודת האחדות הפנימית, ותתמנם בפשטי העץ, הארוחות לה, על הגג, טוב, מה שנקרא, טיפה ככה, עוררת מחשבתנו, עדיין לא רואים פה משהו מפורש. אבל מכירים, מגיעים למקור ג' וכבר אי אפשר להיות אדישים. בשמואל א', פרק ת', כששמואל הנביא מושח את שאול המלך למלך, וידבר עם שאול על הגג. טוב, תגיד, בסדר, אתה יודע, היה הרבה אנשים, היה מסיבה. תפסו פינה על הגג. מה קרה? וישכימו, טוב, כבר הלכו לישון. והיא קהלות השחר, ויקרא שמואל אל שאול, הגגה. עוד פעם אומר לו, בוא, שוב עולים לגג. מה קרה? מה, חדר העבודה שלו היה על הגג? מה? למה לגג כל הזמן? ויקרא שמואל אל שאול, הגגה, למור, קומה ואשלחך. ויקום שאול, ויצאו שניהם, הוא שמואל החוצה, ואז בהמשך מסופר, הם היורדים בקצה העיר, כלומר, הם ירדו אחר כך מהגג, הלכו עד קצה העיר, ויקח שמואל את פח השמן, ויצוק על ראשו, וישקהו, ויאמר, הלום כי משכחה השם על נחלתו לנגיד. אז כלומר, משיכת שאול כרוכה עם עלייה על הגג. עכשיו, שמה נאמר, וידבר שאול, וידבר שמואל, כלומר, וידבר עם שאול על הגג. אומר המלבים הקדוש, וידבר עם שאול, גילה לו סתרי תורה ועניינים אלוהיים. זה לא סתם על הגג, על הגג הכוונה היא לימד אותו סתרי תורה. דיבר איתו, אומר עוד פעם, גילה לו סתרי תורה ועניינים אלוהיים. איפה? אומר לו, בוא לגג. שמה, שמה מגלים סתרי תורה. למה בגג? מה יש בגג? עכשיו, הגמרא ברכות נ"ז עמוד א' אומרת, העולה לגג בחלום, אדם חולם בחלום שהוא עולה לגג, עולה לגדולה. זה סימן של עלייה לגדולה. כלומר, גג זה לא סתם, לגג יש עניין של עלייה לגדולה. טוב, עדיין לא מבינים, רזי תורה על הגג, מה העניין? עכשיו שימו לב, איפה מלכות שאול נופלת? אומר הפסוק בשמואל א' תתווה, ויתפוס את הגג, מלך המלאק חי. במקום להרוג את הגג, הוא תופס אותו חי, וככה הוא מאבד את מלכותו. האם זה מקרה שמשכו אותו על הגג, ומלכותו נופלת על הגג, מלך המלאק? אז אפשר להגיד, שמה, משחק מילים, משחק מילים. מישהו אמר לי, משחק מילים. חכו, חברים, רק התחלנו, לאט לאט. עכשיו שימו לב, אומר בלעם הרשע כבר, במדבר כף דלת, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. תרגם יונתן, כמעד ימלוך עליון, המלך הראשון שימלוך על ישראל, שזה שאול המלך, יגיח כרבה בדבית המלאק, יעשה מלחמה עם המלאק, ויתרומם על הגג מלכהון, ובגין דייחוס עלוי, כיוון שהוא ירחם עליו, יתנטיל מיני מלכותי, תילקח ממנו מלכותו. אז כבר מראש, יש נבואה שכבר נאמרה מפי בלעם, שוירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו. כלומר, באמת, הסיפור של הגג, זה המשבר של שאול, עיבוד המלכות שלו, והשאלה היא, האם זה קשור לגג שבו הוא נמשך? אומר הפסוק בשמואל א' ת' ו', למה שאול באמת לא הרג את הגג? אומר הפסוק, ויבוא שאול עד עיר עמלק, וירב בנחל. מה זה וירב בנחל? מה פשט? מה זה? וירב בנחל. אומר שם רשי, ורבותינו אמרו, על עסקי נחל רב, ודן את עצמו. ומה בשביל נפש אחת, אמרה תורה, ערוף עגלה בנחל. כלומר, וירב בנחל הוא רב על עסקי הנחל שעורפים בו את העגלה, כשבן אדם מוצאים אותו הרוג ולא יודעים מי הרג אותו, אז יש את העניין של לערוף את העגלה בנחל. אז הוא רב על העניין של עגלה ערופה בנחל, ואמר לעצמו כך, ומה בשביל נפש אחת, ומה בשביל נפש אחת, אמרה תורה, ערוף עגלה בנחל בשביל כל הנפשות האלה, לא כל שכן. אם אדם חטא, בהמה מה חטאה? קיצור שאול, לא שלם עם הציווי שהוא קיבל. הוא צריך למחות את המלאק. הוא מגיע שם ואומר לעצמו, רגע, בעגלה ערופה, על בן אדם אחד, אומרת התורה, ערוף עגלה בנחל. עכשיו פה צריך להרוג כל כך הרבה אנשים, ואם אדם חטא, בהמה, מה חטא, צריך גם להרוג את הבהמה. בקיצור, לא מוצא חן בעיניו הציווי הזה. אז בעצם שאול לא שלם עם מצוות השם, ועל זה הוא בעצם מאבד את מלכותו, על זה שהוא מרחם על המלאק. עכשיו שימו לב, זה לא סתם, תראו איתי יחד בתיקוני זוהר, מקור ג' שורה האחרונה, תיקוני זוהר, תיקון סמכת, תיקון 69, קופחת עמוד ב', מסתרה דיטרן דרואין, מתאמן הגג, כלומר קליפתו של הגג, היא קליפה שבאה משתי הזרועות. איזה משתי הזרועות? אנחנו יודעים שבקבלה יש לנו יד ימין חסד, יד שמאל גבורה, אז שמה מתוך ההסבר של הדברים, הגג הוא קליפת החסד. קליפת החסד. עכשיו שימו לב, שאול במה נופל? בדיוק בקליפת החסד. כלומר הוא מרחם על הגג, זה הקליפה של החסד. כן? אז הוא נופל בסיפור האגגי. אבל האם האגגיות הזאת קשורה למשיכתו של שאול על הגג? יש קשר בין גג לחסד. מה העניין בין גג לחסד? ולמה קליפת הגג מפילה את שאול שנמלח על הגג? אומר הרב קוק, מקור ד', אורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש פסקה צדיתת. כל מחשבה רזית, כל לימוד קבלה, כל דבר שאתה לומד בסודות התורה, צריכה המון מחשבות גלויות להגלימה, ולהיות לה למגן ולמעקה, שלא ייפלו אורותיה לתהום הדמיון, השקר וההירוס. אנשים שלומדים קבלה ולומדים רזי תורה, מוכרחים שיהיה להם גם לימוד ניגלה. כי אם אתה לא עסוק בכלל בהלכות, רק ברזי תורה, זה סכנה. צריך מגן, מעקה לגג. פה פתאום גג הופך להיות רזי תורה. מאוד מתאים למה שהמלבים אמר, וידבר שאול, וידבר עם שאול על הגג, אמר המלבים, גילה לו סתרי תורה ועניינים אלוהיים. כן? והעולה לגג בחלום עולה לגדולה. מי אמר שגדולה זה דווקא כסף? גדולה זה גם יכול להיות גדולה של האינסוף, דהיינו לימוד רזי תורה. אבל מכל מקום, כל מחשבה רזית, אומר הרב, צריכה המון מחשבות גלויות להגלימה, ולהיות לה למגן ולמעקה. יש, אני לא זוכר עכשיו את הרמזים, ועשית מעקה לגגיך, גגיך זה 26, כ"ו, י"ו, כ"ו, בסדר, אני לא זוכר עכשיו את הרמזים שנמצאים בקבלה פה, אבל לענייננו, אומר לנו פה הרב, שבעצם המעקה שצריך לעשות לגג, מעבר לפשט של הוראת הבטיחות, שצריך לשמור את חיי האדם, יש פה גם מעקה שצריך לעשות למחשבות שנמצאות רמזים, על הגג, והמחשבות האלה הם בעצם רזי תורה. אומר הרב שגם בכיוון ההפוך, כל מחשבה גלויה צריכה ניצוץ רזי לעדנה. אם אתה רק עומד הלכות, לא עומד כלום רזי תורה, זה תפס כמו איזה, אתה יודע, איזה בריון יושב בשמיים וחלק הוראות. זה לא ככה, צריך ניצוץ רזי שייתן חיות לעדנה, לשומרה מקלקול ומהתהפכות לסמוות, תחת תכונתה המקורית להיות לסם חיים. אז כלומר, הניגלה צריך את הנסתר, הנסתר צריך את הניגלה, אבל בעצם הניגלה הוא המעקה של הנסתר. עכשיו שימו להם, המילה מעקה, מה זה? אין עוד מילה כזאת לכאורה בתנך, יש פעם אחת, ועשית מעקה לגגיך, מה זה? אז יש לשון אצל הרב בישראל ותחייתו ב', בשלשלת הסיבתית, דהיינו בחוקיות של העולם, מונחה איזו העקה כללית, ומה זה העקה? איזו מניעה המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים. כלומר, מה זה מעקה? לעצור את הדברים שילכו בנתיב הנכון שלהם, ולא יצאו מגבולם ללכת לדרכים לא טובות. אז אומר, רזי תורה צריכים מגן ומעקה, שבאמת ילכו לכיוון הנכון, ולא יתחילו להתברבר לכל מיני כיוונים לא טובים. אני רק אומר, כדי שתבינו עד איפה הדברים מגיעים, הנוצרים הראשונים, כל ההסברים שלהם בעד הנצרות, היו מתוך רזי תורה. זה הסוד של מה שהרב מדבר באורות סוף חלק המלחמה, רזי תורה לחיצונים נמסרו. זה. כלומר, הנוצרים הראשונים, כל ההסברה שלהם, למה לא צריך קיים מצוות, ולמה פה ולמה שם, הכל היה רזי תורה. כלומר, אם אין מעקה לגגיך, זה יכול ליפול למקום הכי נמוך שרק יכול להיות. המעקה הזה זה מלשון מניעה שעוצרת. כן? שהדברים ילכו כחוקם. אז איפה שאול אבל טעה? כלומר, בסדר, אוקיי, אז נגיד שהוא למד עם שמואל רזי תורה, מלכותו הייתה בנויה כשהוא נמשך על רזי תורה, גילוי רזי תורה, באמת אחר כך הוא מתנבא גם, כן? בסדר גמור, אוקיי, אבל מה זה קשור לאגג, לחסד? אז אפשר להגיד, פשוט מאוד. אם אגג זה קליפת החסד, ברגע שאתה נכנס לרזי תורה, ואתה לא שומר על גבולות ההלכה, רזי תורה מטשטשים גבולות קצת, כי אתה הולך לשורש, איפה שהכל הוא אינסוף. ואז בן אדם עלול להגיע למצב שהוא פורץ גבולות, ומגיע לחסד שהוא קליפה בעצם, כן? אבל יש פה משהו יותר ספציפי, יותר מדויק, לעניין המדויק של המלך. תראו איתי יחד, מקור ד' שורה רביעית, מידות הראיה, מידת אהבה, פסקה ו'. אומר מרן הרב קוק, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם. כולם, כולם, כל הזמן מנסים לטפול עלינו. אתם המתנחלים, כן, הנדלניסטים, אתם לאומנים, אתם שונאים, אתם זה, אנחנו שונאים, אנחנו רוצים לעשות פה מדינה אחת יהודית ששולטת בכל רחבי ארץ ישראל, כולל עזה, כולל יהודה ושומרון, ולטפל בכל הנושא הערבי. אפשר להיכנס היום כבר לאתר ולראות את הדברים, יש תוכנית מפורטת לאתר האמונה.org.il, כן, ולראות את התוכנית. אנחנו, להפך, ומה התגובה של השמאלנים כלפיי כשהתוכנית יצאה? מה, אתה רוצה פה 2 מיליון ערבים? אתה רוצה פה זה? מה, אתה רוצה פה את כל הערבים במדינה? איך זאת תהיה מדינה יהודית? פתאום נהיו ימנים קיצוניים. ואז יצא האמת, שאנחנו אוהבי כל האדם, ושם לא ברור מה הולך. יותר מבולבלים מאשר שאפשר להגיד זהות כלשהי שם, איזושהי אמונה כלשהי. אבל בכל אופן, אומר הרב, מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם. ואפילו עמלק, כלומר בגדול, שאול היה בכיוון. אפילו עמלק אינו נמחה כי אם מתחת השמיים. הרי מחות תמחה את זרע עמלק מתחת השמיים. אז אומר הרב, כן, מתחת השמיים הוא נמחה, אבל על ידי הזיכוך של מחייתו, מתעלה הוא לשורש הטוב מעל השמיים, אלא שצריך כוח גדול וטהרה עצומה לייחוד נשגב זה, להצליח, להגיע לרזי תורה, שרואים שגם בעמלק יש ניצוץ טוב, אבל תיקונו במחייתו, להגיע למצב שאתה מסוגל למחות אותו, לא מתוך שנאה, אלא להפך, מתוך אהבה. זה אלה, מי יכול? הרב כותב את זה מפורשות באורות הקודש, שהמון העם לא מסוגלים שתגיד להם להפריד בין הנושא לנשוא. כלומר, להגיד, זה, הם בעצם טובים, אבל מעשה הם רעים, ולכן צריך להקות את האויב ולהשמידו. תשמע, אם אני לא שונא אותו, לא יכול להשמיד אותו. אז במילה הוא אומר, אצל המון העם אי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. הוא לא יכול להילחם ככה. וזה חלק מהרעל שמסתובב היום בתקשורת, שמראיינים את אחמד מעזה, איך היה היום בבוקר, ובסדר, הלכת למכולת, הבאת לילדים אוכל, וזה עושים לך אותו נורא קרוב, נורא ידידותי, ועכשיו הלך תילחם בו. אבל לפי האמת, לא צריך לסנוע אותו ולא צריך כלום. להפך, מתוך אהבה, מקים באויב. כיוון שאתה אוהב את העולם ורוצה בטוב העולם, ויודע שישראל מאירים את העולם, ואתה יודע שהם באים להקות, חכמנה לצלן, רוצים להקות את, כן, בלשון סגי נאור, את צוני ישראל וילדיהם, כן, חס ושלום, והם באים ובעצם, מה פרוש, תוקפים ועושים דברים לא רעים ואיומים, רק להרוג, לרצוח, רק למות הם רוצים, וכן הלאה, כל הדיבורים האלה. אז אין לנו שום ברירה, מי שרוצה לתקן את העולם, חייב למחות אותם. אין מה לעשות, את אותם מחבלים שבתוכם, לא את כל עזה חס ושלום, להפך. את הרוב המוחלט של עזה צריך ליישב ולטפל בהם, ולעזור להם לבנות כלכלה נכונה, וכן הלאה. אבל אותם מחבלים שיושבים ביניהם, אותם אנשים מטורפים, שאיבדו צלם אנוש, אין ברירה, צריך למחות אותם ולגמור עם זה. אבל מכל מקום, לענייננו, אומר הרב, שאפילו עמלק אינו נמחה כי מתחת לשמיים, אבל לידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב. שאול ידע את התורה הזאת. שאול הבין שאפילו בעמלק שוכן איזה ניצוץ טוב. אפילו בקליפה של הגג שוכן איזה חסד שם מאחורה. אבל שאול הלך עם זה בלי מעקה. היה חסר המעקה שייתן מגן ויסביר ויגביל את ההתפשטות של רזי תורה לתוך גבולות ההלכה. וירב בנחל, וירב בנחל. איזה מין קושי של להבין איך בדיוק השפע יורד. עכשיו זה ניסיונות של אנשים גדולים, זה לא דברים פשוטים, כן? גם מדובר לפני אלפי שנים, לא היום שכבר דברים אלה כל כך הושרשו בעם ישראל. אז זה לא פשוט. אבל במקום מקום לענייננו אנחנו עכשיו רואים שלכאורה גג מבטא לכאורה רזי תורה. ואי אל התם הגגה, עוד לא ברור לנו מה זה, אבל וידבר עם שאול על הגג, זה שהוא דיבר איתו סתרי תורה, והוא תופס את הגג חי, הגג זה בעצם חסד של קליפה, ולצערנו שאול כביכול נופל לקליפת החסד, למה? מתוך רזי תורה ללא מעקה. והסברנו גם מה הנקודה שהוא בעצם רואה את הנקודה, שיש נקודה טובה בעמלק מעל השמיים, וקשה לו לקבל את זה, שצריך למחות את עמלק מתחת השמיים. טוב, בינתיים נעצור פה, עוד לא לגמרי הבנו, רק התחלנו קצת, מעקה לגגיך, מעקה לרזי תורה, בסדר, אבל נושא הגג הולך ומתרחב, ומגיע לעמקויות הרבה יותר גדולות. תראו איתי ביחד מקור ה', שמואל ב' פרק י' א', גם דוד המלך, כשהוא מסתבך, איפה זה מתרחש? על הגג. כאילו הבמאי שמה בשמיים, כשהוא מארגן דברים, הוא מאוד אוהב את התפורה של גגות. כאילו, רחב על הגג, שאול על הגג. אז גם דוד, איפה? ברור, על הגג, זה, אתה יודע, זה הבימה האולטימטיבית, מה? הרי זה לא ככה, יש פה איזה עומק, צריך להבין אותו. בוא נראה ביחד מקור, היי, שמואל ב' פרק י' א', והיא לעת הערב, ויקום דוד, והתהלך על גג בית המלך, וירא אישה וכו'. אז איפה הסיפור מתרחש? כשהוא מתהלך על גג בית המלך. עוד פעם גג. אז יש לנו אל התמה גגה, יש לנו וידבר עם שאול על הגג, יש לנו ויקרא שמואל אל שאול הגגה, יש לנו ויתפוס את אגג מלך המלך חי, ועכשיו להבדיל מה יש לנו? את דוד המלך, ויתהלך על גג בית המלך. מה זה עכשיו אגג אצל דוד? מה הסיפור של אגג? מה העניין? אומרת אמרה בסנהדרין קופ"ז עמוד א', תראו במקור ה', סוף שורה ראשונה, אמר רבי יהודה אמר רב, לעולם על יביא אדם עצמו לידי ניסיון. שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ואין אומרים אלוהי דוד, גם אני רוצה. כלומר, מגן דוד אומרים, כמו מגן אברהם, אומרים מגן דוד. אבל אלוהי דוד לא אומרים, למה? אני גם רוצה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר, אינו מינסו לי, ואת לא מינסית לי, לא ניסיתי אותך, אותם ניסיתי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בחנני ונסני, שנאמר בחנני השם ונסני. אמר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מנסין עלך, ואביד נמילת בהדך דלדיד, הוא לא דעתין הוא, ואילו אנא כמודען עלך דמנסין עלך בדבר ערווה. כלומר, מי שחושב שהסיפור של דוד המלך זה במצב נורמלי, שדוד פשוט עשה מה שעשה, טועה. טועה, אינו אלא טועה. דוד ביקש, תן לי מדרגת האבות שהיו מרכבה לשכינה. גם אני רוצה שיגידו עליי אלוהי דוד. אומר הקדוש ברוך הוא, איך אומרים החבר'ה, נוסיף לזה קצת נופך משלנו, לא כדאי לך. צריך לעבוד פה בניסיונות כאלה, בן אדם נורמלי, בן אדם גם ענק עולם כמוך, שאתה לא נורמלי כביכול, כן, אדם, דוד המלך, ראשון ברוח הקודש וכו', אבל זה לא מדרגת האבות, אומר לו, לא כדאי לך, אומר, בחנני השם ונסני. כלומר, שדוד לא עומד בסיטואציה נורמלית, אלא הוא עומד בסיטואציה שהקדוש ברוך הוא שולח לו את העוצמות הכי אדירות של יצריות, של ניסיון, שכביכול דוד צריך עכשיו לעמוד בזה כמו האבות הקדושים, ודוד המלך לא מגיע למדרגת האבות, ולא מצליח למגיע למקום שיגידו אלוהי דוד, אבל זה לא מצב נורמלי, כאילו סתם הלך על הגג זה. עכשיו שימו לב, ואנחנו בעצם מדברים ככה, על דוד המלך שויתהלך על גג בית המלך. מה זה על הגג? כאילו הבן אדם מנסה לחצוב את התקרה שמעל הייעוד שלו, שמעל מדרגתו, שמעל יכולותיו, יש גג, ודוד מתהלך על גג בית המלך. אז כאן המקום כבר להתחיל לפתוח את העניין של נושא הגג קצת יותר בצורה מפורשת. תראו איתי במקור ו'. כותב הרבי משה קורדוברו בספר פרדס רימונים שער כף ג', אומר הרמ"א ככה, גג החופה נקרא כתר עליון, מפני שהוא גבוה על כל האצילות כגג, והוא החופף עליו. אז אם ככה, מה זה הגג? הגג זה הכתר העליון. השורש הכי גבוה של המציאות נקרא גג. אז תמיד שאתה הולך לגג, למקום הגבוה הזה של כתר עליון, צריך מעקה, צריך מעקה, צריך יראה גדולה, צריך שמירה, צריך הגנה. לא פשוט ללכת למקום שהוא שורש כל המציאות כולה, כן? וזה בעצם מה שקרה לדוד המלך, זה מה שקרה לשאול, וגם אצל רחב, והיא אל התמה גגה, לכאורה גם לקחה אותם לאיזשהו מקום של התגלות אור מאוד גבוה, וככה בעצם הגנה עליהם, וראינו שחזל אומרים ששרתה עליה רוח הקודש, אז זה לא רחוק לומר את זה. בכל אופן, יש פסקה ברב קוק, שהיא נמצאת על מגילת אסתר של פורים, וזאת הפסקה שבה הרב משתולל יותר מאיזושהי פסקה בכל כתביו, ככל הנראה, מה שמוכר לנו, כן? יש הרי עוד הרבה, אבל לכאורה, כן? אחת, בוא נגיד את זה ככה, אחת הפסקאות שהרב ככה, אז קצת מתוכה כמה שורות דיברנו בעניין של קורח. כן, שהלגימה של קורח והלגימה של פורי מתקנת הלגימה של קורח וכולי, שכל החנפנים של קורח, בגלל שהוא דאג להם לתקציבים, אז הלכו אחריו נגד משה, נגד הכל, נגד הקדוש ברוך הוא. העיקר הוא דואג לתקציבים, הוא הוא מביא כסף, כן? אז זה החנפנים של קורח, והזכרנו לגימה, מגילה, לגימה של פורים וכו', למדנו את זה בשיעור ההוא. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד עוד כמה שורות מתוך פסקת הענק הזאת. שימו לב, תראו איתי יחד מקור זין, עולת ראיה, סידור עולת ראיה, חלק א', עמוד תף למד זין. אומר הרב, מוריד שאול ויעל, מוריד שאול, שאול, שאול זה שאול. מה קשור שמוריד שאול, מה העניין? ואסתר, מדי בית שאול קעתיה. כלומר, ההסתר של המציאות, זה בא מבית שאול, ששאול מוריד שאול ויעל, יורד לשאול ומעלה מהשאול דברים, כן? אורות. אך את דמכם לנפשותיכם את ראש, אדם שורג את עצמו, למעט כשאול שחמל על הגג, חזל דרושים, אך למעט את שאול, שחמל על הגג. אז כלומר, מה ששאול הרג את עצמו זה לא פשוט, זה לא איזה עניין רגיל, כן? אלא יש פה איזשהו עניין עמוק, בנפילת שאול, במיטת שאול, ולכן אך את דמכם לנפשותיכם, למעט כשאול שחמל על הגג. עכשיו, שאול שחמל על הגג, מה העניין אז פה? שימו לב עכשיו טוב. משום שהציץ בו שורש הניצוץ המוסתר הרבה. מי הציץ? שאול. הציץ לניצוץ המוסתר הרבה בעמלק. ולכן אסתר, כל הנושא של הסתר ומוריד שאול ויעל, ללכת לשאול האגגי ולעלות משם ניצוצות, זה היה עניינו של שאול. ואסתר, התגלות, אורות בתוך האסתר, אסתר מדי בית שאול קעתיה, ושאול חמל על הגג, למה? שיסתכל ממקום גבוה למקום נמוך עליו. שימו לב, שאול, איך הוא הסתכל על הגג? הוא לא הסתכל רק, הנה קיבלתי מצווה, צריך להרוג את הגג, אלא הוא הכנס לרזי תורה, הוא הלך אל הגג, אל בחינת הכתר העליון, ומשם הוא הסתכל על המלאק, כן? ולכן הוא ראה בו את השורש הניצוץ המוסתר הרבה, וירב בנחל חמל על הגג, וירום מהגג מלכו, שקיבל מלכותו על הגג. שימו לב, זה לא מליבי, שקיבל מלכותו על הגג, שדיבר עמו שמואל שם. עכשיו, אנחנו הכנו את הפסקה, מי שקורא את הפסקה הזאת בלי ההכנה שעשינו, לא מבין כמעט מילה, אבל אנחנו הכנו. אז דרך אגב, יש פה בוודאי עוד כל מיני רמזים שהרב רומז תוך כדי תנועה, אבל מה שהצלחנו להשיג, שקיבל מלכותו על הגג, מי זה? שאול. שדיבר עמו שמואל שם, מה זה? שלימד את תורה, זה תורה. אז כל וירום מהגג מלכו, מה הכוונה? שהוא מסתכל מהרום העליון, מהמקום הגבוה של הגג, משם, מרזי תורה, מסתכל על הגג, רואה את הניצוץ המוסתר הרבה, מוריד שאול ויעל ואסתר מדי בית שאול קעתיה, והוא יודע, רוצה להעלות את הניצוץ האגגי מהשאול, להעלות אותו מההסתר שלו, להוציא אותו ובלי להרוג את הגג, ועם זה הוא מסתבך. ועשית מעקה לגגיך. חסר כו. כלומר, אם תיקח מעקה, כן? ותוסיף לו עוד כו, אתה תקבל עמלק. אבל חסר את הכו. ועשית מעקה לגגיך. חסר כו. דברכת ישראל, כו תברכו. והוא מעקה עם כו, עמלק, שמתברר לקדושה על ידי המחייה. מה הפירוש? הוא אומר, תראה, אם אתה עושה מעקה, אבל אתה לא מכניס את הלאומיות הישראלית לתוך העניין, אלא אתה בא מתוך השיבה של חסד קליפתי, אוניברסלי רמאי, מזויף ושקרן, שמדבר על אהבת כל האדם, על חשבון הישראליות. כאילו הישראליות היא לאומנות, ואני אוניברסלי. אז אני מוותר על הלאומנות הישראלית, ואני אעשה פה מדינה של כולם, וכולם אותו דבר, וכולם שווים, וכולם זה, וכולם שם, אין הבדל בין יהודי לגוי, כולם אותו דבר, כולם זה. אז אתה עושה מעקה, חסר כו. עכשיו, אם היית עושה מעקה עם כו, מעקה עם כו, מה היית מקבל? עמלק. כלומר, ברגע שאתה מכניס לעניין של המעקה את הישראליות, כן? אז אתה יכול לגבור על העמלקיות. דווקא הישראליות תביא לאוניברסליות שהיא תתקן את עמלק. ולכן זה חייב להיות על ידי מחיית עמלק שנלחם בישראל. כלומר, התיקון של עמלק לא יכול להיות על ידי רזי תורה של שאול שרוצה להוציא את הניצוץ מהשאול הגגי העמלקי בלי למחות אותו. אי אפשר, אי אפשר, לא ניתן. הדרך לתקן את המלאק היא על ידי מחייתו. אין דרך אחרת. מעקה עמקו שווה המלאק. אתה רוצה לתקן, אתה רוצה מעקה, אתה רוצה באמת להגן ולהוציא את הטוב, אתה לא תוכל לעשות את זה אם לא תכניס את הישראליות הלאומית לתוך האוניברסליות שלך. ורק כשתבין שהלאומיות הישראלית, כשהיא יושבת בארצה, בריבונות מלאה, שולטת, מכה באויביה, רק אז היא יכולה להאיר את העולם כולו ולהביא את אהבת כל האדם ואת השלום העולמי ואת כל מה שהעולם צמא אליו. אז מעקה עם כה, דווקא אז הוא שווה המלאק. ואז ממשיך הרב ואומר, ובכה תוכל להיות נפילה. כלומר, ברגע של מדרגה כזאת של כה, של לאומיות הישראלית, מדרגת השכינה הקדושה שנקראת כה, יכולה להיות נפילה. וההבטחה, אז איך אנחנו סמוכים ובטוחים שבסופו של דבר תהיה באמת הקאת המלאק ויהיה התיקון העולמי, היא בנבואת משה שנתנבא גם כן בזה הדבר, פה עמוד עמדי. כלומר, נבואת משה היא עולה יותר גבוהה. בשכינה, מעל השכינה היא עולה, מקום יותר גבוה, איפשהו בעולם האצילות, עולה יותר גבוה, והמדרגה ההיא היא כבר מובטחת, שם כבר לא יכולה להיות נפילה. עכשיו, למה הוא מזכיר נפילה? פה עמוד עמדי, משה עומד, ולא נופל כבלעם. הרי נופל וגלוי עיניים, בלעם היה נופל, נכון? למה? כי הוא התנבא בקו. עכשיו, איך הוא התנבא בקו? הרי קו זה השכינה, הוא בא עם מקור הכללה. הוא בדיוק, יש ברכה, זה קו, השכינה, והוא בא עם הקליפה של השכינה. אבל השכינה השתלטה עליו, דיברה מתוך פיו, כן? עכשיו, שימו לב, בלעם מקור הכללה שצדיחת כללות מיעטו את הקוף של המלאק ממנו. מה פירוש? המלאק, יש לו קוף בסוף, נכון? עכשיו, יש 98 כללות בפרשת כיתבו, שבת הבאה, כן? פרשת כיתבו. הצדיחת כללות האלה ממעטות את הכללה של המלאק, ואז תורידו מהקוף של המלאק 98, נשארתם עם ב'. איזה אותיות יש לכם? עין מם, למד בית, זה אותיות בלעם. כלומר, בלעם זה המלאק אחרי שמועט, מועט על ידי ה-98 כללות, הוא מועט והפך להיות בלעם, כן? והם ידעו על בית, אז זה בלעם. עכשיו, ונתבלע לגמרי במם, בלעם זה בלע מם. מה זה המם הזאת? זה עוד נבין בהמשך, דהיינו מיה דבליה, וישראל עושה מהמלאק מעקה לקו, קחו את האותיות מעקה. אז יש לכם עין של המלאק, כביכול מעקה, עין כמו המלאק, מם כמו המלאק. עכשיו, הלמד, במקום הלמד יש רק ה', נכון? אבל אם תכניסו את הקו שמה, אז יש לכם גם למד, והקוף נהיה המלאק. מעקה, אותיות המלאק, אם אתה מוסיף למעקה, קו. תוסיף למעקה קו, תקבל המלאק. אז בעצם, מה אומר לנו פה הרב? ואני רק רוצה להזכיר שבשוכבך ובקומך, שם בעל הטורי מזכיר שהמאה ברכות שמברכים כל יום, זה ממעט את המאה הכללות. את כל המאה הכללות, כן? אבל בכל אופן לענייננו, מה אנחנו לומדים פה? אנחנו לומדים פה ששאול נמשך על הגג, וצריך להבין עדיין מה זה על הגג הזה, מה זה הסיפור הזה. שאול נמשך על הגג. כיוון שהוא נמשך על הגג, אז הוא מגיע לסיפור העמלקי, שזה סיפור תיקון העולם, הוא מגיע אליו מהגג. מהגג הרסי, מהכתר העליון, מביארו מהגג מלכו, מהסתכלות רוחנית שמימית. ואז הוא רואה באויב את הניצוץ הטוב שבו. אז הוא לא מסוגל להקות אותו. כיוון שהוא בא אל זה בלי קו, בלי השכינה הקדושה, בלי הלאומיות הישראלית, אלא רק מצד כתר העליון, בלי לאומיות ישראל. בלי ההשתלשלות שמצמצמת את זה לעם ישראל, אז הוא לא מסוגל להכות באויב. עכשיו, תראו את הדברים די מפורשים במקור ח'. אומר הרב קוק בקובץ א', פסקה ת' מ' ד'. שאול היה יותר גדול מדוד. אין הכוונה עכשיו פה בגדלות, מי גדול יותר, אלא הכוונה היא בהשתלשלות האור, שאול בא מחוליה גבוהה יותר. שאול היה יותר גדול מדוד, ולכן בעצם נשמתו העירה מידת הרחמים גם על המלאק. אבל זוהי מידה שהיא רק מכשרת מלוכה, מכשירה את המלוכה, מאירה לתקופה, ואינה יכולה להמשיכה. למה? מפני חשכת העולם. אתה לא יכול לעבור רזי תורה ולטפל בעולם. אי אפשר, אתה מגיע עכשיו, אנחנו נראה בהמשך חידוד של הדבר, כי בסופו של דבר זה כן על ידי רזי תורה. אבל אם אתה בא עם האור של רזי תורה ככה, כמו שהם למציאות, אתה עלול ליפול לקליפת החסד של הגג, כמו שלמדנו בתיקוני זוהר. ממשיך ואומר, ומפני חשכת העולם, מתוך כך אינה יכולה להעלות את העולם. לא יכולה להעלות את העולם. שאול רוצה להעלות את הגג ככה, חי. הוא אומר, אתה לא יכול. באת מהגג. מלכותך על הגג, נמשכת על הגג, אתה טיפול באגג. אתה לא יכול. ואומר הרב, בכל זאת, למרות זה, למרות שמלכות דוד היא שונה משאול המלך, אבל חסידי עולם, דוגמת שאול, צריכים להיות בכל דור, אוחזים במידותיו של אברהם, ברעיון שחסדה מתפשט על הכל. ומוצאים את הטוב בכל מקום, ותורת חסד הלשונה. אומר הרב, עדיין צריכים טיפוסים כאלה בעם ישראל, כמו שאול. אבל, אומר הרב, לתקן עולם, אתה לא יכול ככה, כמו שאול. אגג, אי אפשר. אתה צריך דוד, ומה? מה יש אצל דוד? תראו איתי יחד, מקור ח', שורה רביעית. אומר הנביא ישעיהו כף ב' א', מסע גי חיזיון, מהלך איפה? כי עלית כולך לגגות. אומר, ירושלים נקראת גי חיזיון. אז למה עליתם כולכם לגגות? עכשיו, בפשעת, הוא ככה קצת לועג להם. אומר להם, כולכם בגגות, האויב הגיע לחומות, וכל מיני הולכת להילחם איתו, כולכם הולכים לגגות לראות את האויב, צופים, כולם בפחד. אז זה בפשט. אבל אם נתבונן בזה, רבותי, עכשיו בעמקות, מסע גי חיזיון. ירושלים לא נקראת גג חיזיון, היא נקראת גי חיזיון. עמק, גי חיזיון היא נקראת. אז מה קרה לכולכם? עליתם על הגגות. מה ישעיה רוצה להגיד פה? מה זה כולם עלו על הגגות? מה הסיפור? אז תראו איתי יחד, אורות התשובה, פרק י' ב' פסקה י'. אומר הרב, השיקוע בתוך התנחומים, עד כדי רישול של הסדרת ערכי חיים מקודשים. כלומר, לא נורא, זה בסדר, לא קרה כלום, אז תעשה מחר, אז מחרותיים, אל תלחץ, לא צריך, זה בסדר, חטאת אין דבר. דולר תתרום והכל מחו לך, לא קרה שום דבר, אין דבר. השיטה, הרחמים הנוצריים האלה, כן? אז אומר הרב, זאת היא דרך המוות של עבודה זרה הוותרנית. האומרת, הביאו לבוקר זבחיכם, חיוב לעשות לילה ויום, שני ימים ולילה אחד, כן? יש הגבלה, כמה אתה יכול, לא נורא, לא נורא, תביא מחרותיים, תביא שלושה ימים, לא, זה, כן? זה בסדר, תודה, מה? אין דבר, תביא מחמץ, תביא מפה, תביא משם. כאילו, החוקים המעשיים של תורה לא חשובים, מורחים את החוקים, כן? אז אומרת, הביאו לבוקר זבחיכם, לשלושת ימים מעשרותיכם, וכתר מחמץ, תודה. המתודה, אני אומר שהרב רצה להגיד מתודה מלשון שיטה, אבל הוא התכוון גם להגיד תודה מתה. מת תודה, כן? המתודה, העוזבת את האמת והמשפט, והולכת אחרי לבבה, זו מינות. עכשיו, זה נשמע טוב כזה. אין דבר, אין דבר. אם הם רוצים, בבקשה, שיעשו איך שם. הם רוצים לחיות ככה, שיחיו ככה. לא נורא, כן? כזה ותרנות. זה נשמע טוב. הגוררת אחריה כל רצח וכל זימה. כל זימה. למרות שהיא תמיד פושטת לפיה ואומרת, ראו שאני טהורה. והיא מלאת תנחומים של הבל. הפירות של הדעות והמידות של העמים המתחנכים בתרבותה, כשמסתכלים על העמים, שהולכים בדרך הזאת, ורואים את הפירות שלהם, איך הם נראים. איך הם שומרים על גבול, או לא שומרים על גבול, איך הם חיים, איך המוסר שלהם, מה קורה מאחורי הקלעים של כל המראה היפה הזה, מה רואים מאחורה את כל הכיור, הם מעידים על עצמיות פנימיותה. ואין, אז למה היא מחזיקה כל כך הרבה מיליארדים? אין כל כוחה, כי אם בניצוצי הקדושה, הגנובים שלה, מתוך אוצר ישראל החי. גנבה מעם ישראל כל מיני אמירות של חסד, תיקון עולם וכו', זה נשמע טוב. ואת זה היא מוכרת, ועל הדרך את כל הלא נורא, זה בסדר, חטאת, אין דבר, זה הטבע האנושי, זה נורמלי, לא קרה כלום. אין אשמנו בגדנו שם, חלס. אתה יודע, מהפה ולחוץ ויאללה, תמשיך לשבוע מפנק של חטאים, כן? אז זה ממשיך הרב ואומר, את כל הדברים שהיא לקחה מאוצר ישראל, שהיא פולטתם כמעה כמעה, עד אשר תיאר נפשה לגמרי, יצא ממנה כל מה שהיא בלה מאיתנו, חיל בלה ויקיינו, מבטנו יורישנו אל. ואז ישמש הניצוץ הקדוש שלנו, שנבלע כל כך בגויים ככלי אין חפץ. כלומר, מה שהם בלו מאיתנו זה רק סוד, זה לא משמעין אותם, שם זה כלי אין חפץ, העיקר זה הלכלוך, כן? להתעורר להעיר לב עמים רבים, להפוך להם שפה ברורה, לקרוא בשם השם אלוהי ישראל, ברוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, לא רוח זר, רוח טיפשות וחולשה, רוח שכלות והפקרות מוסרית, התומך אושיותיו השקריות על יסוד הוויתור, שהוא בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק. שרק חסד לאומים כזה במרכאות הוא מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. כמה אנחנו שומעים את המילה הומניות, הומניות, בעיה הומנית, צרכים הומניים. אחי, מה אתה זה? אתה רוצה להגיד לי, היו מפציצים את לונדון, הם גם היו אומרים הומני לא הומני. היו מפציצים את וושינגטון או מפציצים את פריז, זה גם הומני, הומני. מה הומני, הומני? יש לנו חוק בינלאומי, דיני מלחמה בחוק הבינלאומי. נפעל על פי החוקים הבינלאומיים לניהול מלחמות. בבקשה, קדימה. אבל זה לא מה שעושים במדינת ישראל. לוקחים הגבלות שלא רשומות בשום חוק בינלאומי, ממציאים כל מיני הגבלות, שמדינת ישראל, מה זה מדינת ישראל? ממשלות ישראל המציאו, לקחו על עצמם כל מיני הגבלות שלא נמצאות בספר החוקים במרכאות של המשפט הבינלאומי בכלל. לא מסוגלים להקות אויב. מאיפה באה הוותרנות המטומטמת הזאת, שהיא בוז וקלסה לכל מנהיג ושופט צדק, שזה מקור נפתח לכל אכזריות ונבלה. מה קורה בינתיים? אכזריות נוראה, על מי מתאכזרים? על עמך ישראל. כאילו דרום הארץ זה, אתה יודע, הם לא מפה. זה הפריירים, מה? לא, לא אזרחי ישראל, לא מגיע להם הגנה. העיקר המסעדות בתל אביב בסדר? מה זה הדבר הזה? אומר הרב, יבוא אלוהינו ואל יחרש, אש לפניו תוכל וסביביו נסערה מאוד, כי אלוהי משפט השם, אשרי כל חוכה לו, שמחכה לו, והכרתה לכם ברית עולם, חסדי דוד הנאמנים. שימו לב לביטוי הזה. שאול מלכותו נפלה, בגלל חסד אגגי, חסד לא נאמן, חסד שהיה שלו במקום, חסד ללא מעקה, ללא ישראליות, ללא קול, ללא הבנת גבולות, ללא הבנה שהחסד האלוהי יורד לתוך גבולות התורה ועל פי גבולות התורה, אלא הוא ככה וירב בנחה, לא התאים לו שהולכים להרוג עכשיו את המלך, לא הסתדר לו. אבל חסדי דוד זה חסדים, אבל הם נאמנים. הם יורדים מהגג, אבל הם יורדים בתוך התעלות הישראליות הנכונות, בתוך המעקה, בתוך הקוהיות הישראלית, כה תעשה, לא איך בא לך. כן? פעם אמא שלי, שתי חיים ושנים, אמרה לי, אתה יודע מה זה, זה הולך ככה, למדנו את השיעור הזה על כה. אז היא אומרת לי, אתה יודע, יש כומר, להמרות, כאילו, כומר, ממרה את כה, כן? ויש כהן, כן? שהוא... ככה הוא, כה תברכו, כה תעשו, ככה, ככה דווקא, הדווקאיות התורנית, היא שמוליכה אותנו ודוחפת אותנו אל המרחבים האלוהיים של האוניברסליות ואהבת כל האדם. והמריית הכו מוליכה את האגגיות שבסוף מביאה את ההמניות, את האומניות של המן, כן? זה, אנחנו פה צריכים לדעת שמשתמשים במושגים שהם טובים, אומניות, אהבת האדם, אבל משתמשים בהם לא נכון, משתמשים בהם תוך כדי פריצת גבולות, תוך כדי התעלמות מאיך האור יורד באמת, לא בוותרנות, לא בחסד של רמייה, לא בטיפשות וחולשה, לא ברוח שכלות והפקרות מוסרית, שתומך אושיותיו השקריות על יסוד ויתור, שבסופו של דבר מביא לאכזריות ונבלות ודברים הכי גרועים שיש. עכשיו רבותיי, אחרי כל הדבר הזה, אנחנו מגיעים למקור תת. אומר המדרש אל קוד שימוני שהיה אותיו צדי תת, שנו רבותינו, בשעה שמלך המשיח בא, עומד, על גג בית המקדש. לא שאלתם את עצמכם, מה קרה לו? למה על הגג, אחי? שדך במה יפה, שדך בשער, שערי ניקנור, עשיך מעלות, עשיך שיר המעלות, שדך קונצרט, עשיך מה שאתה רוצה. על הגג, איך הוא הגיע לשם? צריך להיכנס לתאים, תפס למעלה, לעמוד על הגג. מה הסיפור? עכשיו, הדבר שהכי תמיד תהיתי עליו, שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש. והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם. רגע, שנייה. הוא עומד על גג בית המקדש, והם לא מאמינים. עד כדי כך, כאילו אני מבין היום, אתה בא מן החבר'ה, הגיע הזמן להתחיל עוד קומה ולשנות פני המדינה, ושתקים עליך ככה. תקציבים יש לך? אתה מפיונר? אתה זה? כן? בסדר, אוקיי. קצת זמן יעבור, הכל יסתדר. אבל שמשיח יעמוד, כבר בית המקדש נמצא, הוא עומד על הגג, אומר להם, הנה אני פה. מה הם אומרים לו? יאללה, יאללה. תראה, תראה, תביאו פה איזה, זה משהו נראה לי קצת איבד, מה? איך יכול להיות? אומר לי, אם אתם מאמינים, ראו באורי שזרח עליכם. רבותיי, תקשיבו כמה זה מתוק עכשיו. כמה זה מתוק. שאול עמד על הגג, זה עבד? לא. דוד ניסה לעמוד על הגג, זה עבד? גם לא. חסדי דוד הנאמנים, זה עובד. אבל שימו לב, משיח יגיע למקום כזה שהוא עומד על הגג, יגידו לו, משיח, אחינו, סליחה על הביטוי, אבל אתה יודע, לא כדאי. אתה יודע, כבר ניסו את זה. שאול ניסה, נפל. דוד ניסה, דוד, אביך, סבך, ניסה, זקנך ניסה, גם זה לא עבד. אתה עולה על הגג, אתה רוצה לסבך אותנו? מה עלית על הגג? תרד מהגג. אומר להם, לא, אני בא לכם למלכות הכי ארצית שיש, הכי חסדי דוד הנאמנים, עם מעקה, עם כה, עם ישראליות, עם גבוליות, ועם הגג, עם רזי תורה. יגידו לו, משיח, זה לא עבד עד היום. אומר להם, תקשיבו טוב, ראו באורי שזרח עליכם. בשיר עושים, ראוי באורי שזורח עוצרים. זה לא בסדר. השיר, המילים הנכונות, ראו באורי שזרח עליכם. הבדיחה אצלנו בבית, שאני אומר לילדים כל פעם שאורי זה העוזר של מלך המשיח, תראו איך הוא זורח, אבל זה רק בדיחה פרטית שלנו. ראו באורי שזרח עליכם, מה הכוונה? מה הכוונה? אורו של משיח, כמו שומע הרב קוק באורות הקודש, מנהיר את כל המציאות באור של תורה. הכל מאיר מתורה, הכל, הכל. מה אתה רוצה? כלכלה? תורה. משבר דיור? תורה. מה זה? צבא? תורה. מה אתה רוצה עוד? חינוך? ילדי זה? תורה. התיישבות? תורה. היום רואים, בלי זה, מדינה קפואה. היחצנים מוכרים שאנחנו על גג העולם. בסדר? גם כן יחצנים. זה רמאות. אנחנו היום צריכים ללכת קדימה, נכון? ואיפה? עומדים במקום. אלא מה העניין? פשוט מאוד יבוא יום בעזרת השם. והאור יאיר, ומשיח יעמוד על גג בית, על הגג, על הכתר העליון, על גג בית המקדש. וזה הסוד, רבותיי, של הפסוק בישעיהו ת'. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה, במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. שימו לב להתחלה, למרבה המשרה יש קריא וכתיב, ובכתיב יש לנו מם סופית באמצע המילה. למרבה המשרה היא מם סופית. ריבוי זה תמיד הירידה אל הפרטים. והירידה אל הפרטים אצל מלך המשיח תהיה עם מם סופית. מם סופית, אתם זוכרים אצל בלעם שנבלע במים, דיינו מיה דבליעה, בעלה מם. הבליעה בסופו של דבר שכל הרשעה תיבלע בה זה במם הזאת. המימית, הממזגת, המאחדת, המחברת את הכל. השורש של המציאות, הכתר העליון, הוא המם סופית. המם סופית הזאת רמוזה פה של הגג, גג העולם, הכתר העליון, למרבה, המם הסופית הזאת, למרבה המשרה, זאת המם סופית של הגג שעליו יעמוד מלך המשיח, שזה בעצם משיכת האור, כן, מכתר עליון, ובכל זאת, למחות את המלאק, חסדי דוד הנאמנים. מה נשאר לנו לסיום? אומר הנביא יחזקאל המתת, וקברו שם את גוג, וכל המונו, וקראו גי המון גוג. טוב, בסדר, אז קוראים לו גוג. הגענו לגג, סיימנו בגוג. כלומר, הסיפור בסופו של דבר, המשיח יעמוד על הגג, ובסופו של דבר המשיח יקה את גוג, והגוג הזה מה זה? מה הסיפור שלו? ודרך אגב, מה גוג? תמיד אור, ומה אור? זה אור וכלי. מה גוג? זה כל אלה שנלווים על גוג. אבל מה הסיפור של גוג? ושימו לב לסיומות, הוא קראו גי המון גוג. ישעיהו אמר, מסע גי חיזיון, מה לך איפה? כי עלית כולך לגגות. הוא אומר להם, מה כולכם בגגות? פה זה גי חיזיון. גוג יבוא, וידבר על אהבת כל העולם, וכולם שווים, וכל הבריאה כולה, כל הדתות, כל האמונות, הכל אותו דבר. אוניברסליות, אין יותר לאומיות ישראל, אין סגולת ישראל, כולם שווים, כולם פה, כולם שם. שקר ורמייה וזיוף ונבלה ומה לא עומד מאחורי כל הדיבור הזה. משום שאוניברסליות עולמית ותיקון עולם, שמה שמופיע על הקיר של האום שמה, שלא יישא גוי לגוי חרב ולא ימדו עוד מלחמה, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. כשהעולם יתחבר ויבין שעם ישראל זה לא לאומנות, אלא לאומיות אוניברסלית, שבתורתה באה להעיר לטובת כל העולם כולו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, רק כך באמת תבוא האוניברסליות ותיקון העולם. אז אותו גוג, שמנסה ללכת על הגג של העולם, ולטעון שהוא הכתר העליון, ולעזוב את כל הגבוליות והמצוות והתורה וקדושת ישראל. הטעות של שאול, אבל פי מיליארד, כן? הגוג הזה בסופו של דבר ייפול. ואיך יקראו למקום שבו יקברו אותו? גי המון גוג. את הגוג הזה שהלך על הגג, יורידו אותו מהגג אל הגי. ואיך ירושלים נקראת? גי החיזיון. כי בסופו של דבר החיזיון צריך לרדת אל הגיא. אל המציאות הארצית, אל חסדי דוד הנאמנים. משיח יהיה לו עניין מיוחד שלמרבה המשרה, מם סופית, והוא יעמוד על גג בית המקדש, כן? ובסופו של דבר כשאורו יזרח עלינו, אז הוא יחבר את הכל. גם עד עתיק יומין, מביאים אותו, כמו שאומר דניאל, עד עתיק יומין, משיח מגיע, אבל יורד למציאות הארצית, כבר אינה שעתה. זה בן אדם, זה בן אדם, זה בן אדם, זה ראש ממשלה. כבר אינה שעתה, זה בן אדם, כמו שהרב מדגיש בספר אורות. אז בעצם משיח מתקן את העניין של חיבור הגגיות הזאת, עם המציאות של גיא החיזיון, ובעצם את גוג שמנסה ללכת על הגג לגמרי ולעזוב את כל הגבוליות הארצית, כשיקברו אותו זה יהיה גיא המון גוג, ואנחנו בעזרת השם מצפים וצריכים להכין את כל המהלך הזה על ידי רזי תורה, שיורדים לתוך מציאות ארצית ולא מאבדים את המעקה ואת הכוהיות הישראלית, את הממלכת כהנים וגוי קדוש. חזקו וימצאו.